טוב, שלום לכולם. אנחנו נמצאים בענייני כתמים ונמצאים בדיון על כתם פחות מגריס. וראינו כמה צורות להבין למה כתם פחות מגריס לא נאסר, וראינו דיון האם מדובר על גזרה אחת או על שתי גזרות, וראינו דיון נוסף האם המוקד העיקרי הוא המאכולת, שפחות מגריס זה יכול להיות ממאכולת, או הדיון העיקרי הוא על דם נידה, שבדרך כלל דם נידה הוא יותר מגריס. וראינו כל ההשלכות לדברים האלה שדיברנו עליהם, על פחות מגריס בימינו ועל מצבים נוספים שדיברנו. אני רוצה לדבר על דם שחור. הגמרא בנידה דף נ"ט עמוד א' אומרת שאם התעסקה באדום וראתה שחור, אז היא לא יכולה לתלות ולהגיד שזה הגיע מהאדום, כי יש אדום ויש שחור. אז התעסקות באדום לא עוזרת כדי לתלות בדם שחור. והרייבד מבעלי הנפש, בסוף שער כתמים, כותב שלעניין כתמים אפשר לתלות רק בדם אדום. כך כותב גם בעל האשכול, כלומר חותנו של הרייבד, הרייבד השני, בסימן ממלף, שבכתמים אפשר לתלות רק בדם אדום ולא שחור, כיוון שדם של מאכולת הוא אדום. עכשיו, הדבר הזה הוא חומרה מאוד גדולה, מאוד גדולה, כי כשאנחנו מסתכלים על עד פנימי, אנחנו באמת אין מה לעשות, צריכים להחמיר, אדום ושחור, צריכים להחמיר בכל אדום ושחור, זה שני צבעים שאנחנו מחמירים בהם. אז מחמירים גם בדבר קטן. אם אתה רואה על עד נקודה קטנה, פחות מגריס, אדומה או שחורה, אנחנו עושים. אבל לפי זה יוצא שבכתמים אין את הקולה הזאת של שחור, יוצא ששחור חמור יותר מאדום, ואלה מעשים שבכל יום, אצל רבנים, לא אצל כל אישה, אבל יש המון פעמים כתמים שמגיעים, שיש שם משהו שחור. ואם אתה צריך להחמיר בפחות מגריס, זו חומרה גדולה מאוד. כלומר, זו מחה מעשית, זו חומרה מאוד גדולה. בשוט מעיל צדקה, שכבר הזכרנו בעבר, בסוף סימן כף, הוא כותב שהוא שמע מהחכמים, שיש חכמים שאסרו כתם שחור גם פחות מגריס, בגלל שזה לא בא מכינה. והוא כותב, לא יכול להיות, אי אפשר להחמיר בזה, שאילו כן, לא ימלט שיזכירו הפוסקים. לא יכול להיות, איך זה לא מוזכר בפוסקים? אם הפוסקים לא הזכירו חומרה כזאת גדולה, זה לא יכול להיות. עכשיו, זה נכון שהוא לא ראה את הרייבד והאשכול, אלו הוא לא מביא אותם שם, אבל הוא אומר, הפוסקים לא הביאו את הדבר הזה. אז קשה להחמיר. כשאנחנו דנים על הכתם השחור הזה, שואלים את עצמנו, אז מה באמת הסברה? להחמיר או להקל? אז יש מקום להגיד שאולי זה תלוי אם הגזרה הייתה בשלב אחד או בשני שלבים. אם מדובר על שלב אחד, אז אפשר להגיד שמראש לא גזרו על פחות מגריס, ואז אדום, שחור, בכל מקרה זה יהיה טהור, כי לא גזרו על פחות מגריס. אם מדובר על שני שלבים, אז כל הדמים היו בגזרה. גם פחות מגריס היה בגזרה, הכל היה בגזרה. אלא שבשלב מאוחר יותר באו ואמרו שבגלל שיש מאכולת, אנחנו נקל בכתם פחות מגריס. אז אם זה כך, גם שחור היה בגזרה, ולכאורה הוציאו רק אדום מהגזרה הזאת, כי תלו את זה במאכולת. אבל אם אין לנו אפשרות לתלות במאכולת, כי מאכולת אין אדם שחור, אז לכאורה צריך להחמיר. ובאמת, ההבנות האלה, ההבנה הראשונה שמדברת על גזרה אחת מראש, הזכרתי בשיעור הקודם שמי שכותב את ההבנה הזאת זה הרוגות שובר, וצופנת פענח, איסורי ביאה, פרק ד' על החיות ת', ושם הוא כותב שבאמת לא גזרו כלל על קטם פחות מגריס, ואף במקום שאי אפשר למאכול את כלל, גם במקום שאין בכלל מאכולות, וגם במקום שידוע לנו שזה אדם משונה מדם האכולת. זאת אומרת, גם אם אנחנו יודעים שהאדם הזה משונה מדם האכולת, הוא עדיין מותר. כלומר, רוגוצ'ובר כותב בצורה מפורשת כדעת המעיל צדקה, שדם שחור גם פחות מגריס יהיה טהור. אז אם אנחנו נראה עכשיו על דם שחור פחות מגריס, דם שחור פחות מגריס, בקטן, כן? בקטן. אז הרייבד והאשכול עושרים. וראשונים אחרים לא מצאנו התייחסות. אז אולי הם מתירים. לא מצאנו שהם אסרו. וראינו שהמעיל צדקה והצפנת פענח מתירים. למה כתבתי שבראשונים אחרים לא מצאנו? ולא כתבתי מעיל צדקה וצפנת פענח? כי זה קצת משונה לכתוב רייבד ואשכול ולכתוב מעיל צדקה וצפנת פענח, אתם מבינים? זה כאילו לא אותו משקל. אתה כותב ראשונים, אתה כותב אחרונים, זה... אז ראשונים אחרים לא מצאנו התייחסות, יכול להיות שהם מתירים. כלומר, דבר כזה, אומר המעיל צדקה, היה צריך לכתוב. לא כתבו. ומצד הסברה אמרנו שיכול להיות, כלומר, אם אנחנו מדברים על הסברים, הסבר א', שאולי לפי הרייבד מדובר על שני שלבים בגזרה, ולכן בתחילה אסרו הכל, בסוגריים שחור ואדום. שלב שני, התירו מה שאפשר לתלות במאכולת, ולכן לא התירו שחור. לעומת זאת, לפי הרוגוצ'ובר, הרוגוצ'ובר אומר, מדובר על גזרה אחת, ואז מראש לא גזרו על דם אדום או שחור פחות מגריס. האם ההבנה הזאת, כן?
דם אדום שמתלבש לא משנה צבע?
שאלה מצוינת, אני אתייחס תכף, אני אתייחס. האם ההבנה הזאת היא הכרחית? כלומר, האם, אם אני אומר שזה גזרה אחת, האם זה הכרחי להגיד שדם אדום או שחור פחות מגריס יהיה מותר? גם כאן אפשר להגיד, מישהו דווקא אמר את זה ככה, בסוף השיעור זרק, אני חושב, שאפשר להגיד שגם אם זה גזרה אחת, אז יכול להיות ש... כלומר, גזרה אחת זה אומר שמראש חשבו על המאכולת ועל הכל, שמראש גזרו רק על דם אדום מעל גריס. כלומר, דם שחור הוא אולי תמיד נאסר. הוא לא קשור לעניין בכלל. כל האיסור והיתר כאן, אולי זה היה שלב אחד בגזרה, גזרו על כתמים ומראש התירו דם אדום, כי זה הדבר היחיד שבאמת שייך למאכולת. כלומר, גם אם זה שלב אחד, עדיין יש מקום לדון פה, זה לא הכרחי לגמרי, אבל יכול להיות שגם אם זה שלב אחד, אז לא גזרו, אבל לא גזרו רק על אדום פחות מגריס, ועל שחור פחות מגריס כן גזרו, גם אם זה שלב אחד, זה לא הכרחי לגמרי, אבל זאת אפשרות. סברה נוספת להקל, היא על פי מה שראינו, שיש מקום לדון, האם עיקר הסיבה שמקילים פחות מגריס, זה בגלל שמאכולת הדם שלה הוא עד גריס, או בגלל, כמו שראינו בדברי הלחם וסמלה, שדם נידה מגופה של האישה בדרך כלל הוא יותר מגריס. אם נגיד כך, אז גם אם נגיד שאולי במאכולת, באמת לא תמיד בדיוק הצבע הוא שחור, הצבע הוא אדום, אבל עיקר העניין זה גופה של האישה. גופה של האישה מגופה בדרך כלל לא יוצא דם נידה פחות מגריס. ואם כך, זה שייך גם המקרה שלנו. אז זה נכון שהתליעה בחול קצת יותר חלשה, אבל לפי זה, זה כאילו דבר שיותר קל לנו לתלות, כי עיקר העניין, לפי הסבר ב', שהסיבה להתיר כאן, זה כי דם נידה בדרך כלל יותר מגריס. ולפי השיטה השנייה, אנחנו נגיד שהיתר הוא רק בגלל שמאכולת פחות מגריס. מאכולת הכוונה דם מאכולת, כן? פחות מגריס, לא מאכולת עצמה. שדם מאכולת פחות מגריס.
אז זה לא פשוט הטעם של כל ההסבר? כאילו
שהסברה לתת. אם אתה אומר שעיקר העניין זה מה יוצא מהאישה, אז ברור שלא יהיה הבדל בין אדום לשחור. כן. בסדר, יש עוד נפקא מינה, זה לא הנפקא מינה היחידה, לכן זה לא... לא יודע, יכול להיות, אולי. אפשרות שלישית קשורה קצת למה שרצית להגיד. באמת, יש מקום לחשוב. יש תשובה פשוט מלמד להועיל, יורדי הסימן סמך וב, והוא אומר דבר מעניין, הגמרא בנידד אף יוטט אומרת, שדם שחור נאסר כי זה אדום שלקה. זה באמת אדום, אבל הוא כאילו נהיה שחור, כי הוא לקה. נהיה שחור. ולפי זה הוא רוצה לדון שם, שאולי אם אדם באמת היה שחור במקורו, אולי הוא יהיה טהור. ויכול להיות שאולי ברחם כבר הוא הפך מאדום לשחור. לא חייב להיות בחוץ. יכול להיות שכבר ברחם הוא הפך מאדום לשחור. וכשיוצא דם שחור, אתה כאילו מטמא מספק. כי אתה לא יודע. זה שחור במקור, ואז אולי זה צריך להיות טהור. אולי זה אדום שלקה. ונהיה שחור, ואז יהיה טמא. עכשיו, סתם כך, כשיוצא דם מגוף האישה, אנחנו צריכים להחמיר. אנחנו, אם יוצא בעד, או יוצא משהו שאנחנו רואים מתוך גוף האישה, אבל אם אתה רואה על קטם, אז בקטם, ממה נפשך? אם הדם הזה הוא דם אדום שנהיה שחור, אז זה צריך להיות מותר, כי על קטם אנחנו לא מחמירים. על קטם זה כבר ספק דרבנן, ואתה לא יודע אם זה הגיע מגוף האישה, אז על דבר כזה אנחנו מקלים. ואם אדם הזה היה שחור במקורו, אז הוא גם יהיה טהור. אז כשיוצא מהגוף, אתה לא יודע, אז אתה מחמיר, אתה רואה ישר מהגוף. אבל קטם, אתה צריך להקל, גם אם זה אדום וגם אם זה שחור. זאת סברת המלמד להועיל, שזה כאילו הסבר... תראה, האמת, זה מעניין באמת. לכאורה אפשר היה להגיד את זה. לכאורה אפשר היה להגיד את זה. אני... רק זה כאילו עניין מציאותי, שצריך להגיד במציאות. הסברה היא כזאת, אבל משום מה זה כאילו לא מופיע, אז אני... יכול להיות. נכון, כאילו יותר קל לי להמציא סברות מאשר להמציא מציאות, אני לא יודע. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שאתה צודק. אני באמת לא יודע, זה... כן, יש בזה משהו שהוא קצת... אז רק אני אכתוב בקצרה, בלי הסבר ג', אז ראינו כאן, שוט מלמד להועיל, אתם יודעים מי זה מלמד להועיל? שוט מלמד להועיל, זה הדבר שאתם צריכים לדעת. אתם יודעים בטח. שוט מלמד להועיל, כתב הרד"א צופמן. הרד"א צופמן, מגדולי רבני גרמניה, שהתעסק הרבה בביקורת המקרא, וכתב ספר, מה השם של הספר שלו? בתורה. לא, מלמד להועיל זה השוט. יש ספר לרד"א צופמן על התורה, שקוראים לו פירוש רד"א צופמן על התורה, על בראשית, שמות, ויקרא, יש לו על כמה ספרים, אבל על ויקרא זה הספר החשוב ביותר, ושם הוא ממש ספר בתנך מאוד גבוה, ברמה מאוד גבוהה, שהוא מתמודד עם ביקורת המקרא, והוא למעשה אחד הרבנים הראשונים שבכלל התמודדו עם ביקורת המקרא, כי בדרך כלל אנשים פשוט התעלמו ממנה. אבל בתור רב בגרמניה, אותה אסכולה ככה של הרש"ר הירש, אז הוא הבין שהוא צריך להתמודד, ויש שם דברים מדהימים. כיוון שהנושא שלנו הוא לא ביקורת המקרא, ולא התמודדות עם ביקורת המקרא, אז לא נדבר ולא נדבר על השיטה המיוחדת שלו, יחסית שיטות אחרות, אבל זה מאוד מעניין. מי שרוצה שפעם יסתכל, הספר הזה יצא לפני עשרות שנים על ידי מוסד הרב קוק, ומאז הוא לא יצא עוד פעם. לא יודע למה, אז מאוד קשה להשיג אותו, אבל מקווה שבספרייה יש אותו. אני לא מדבר על המלמד להועיל, אני מדבר על ספר על התורה. אז שוט מלמד להועיל, אמרנו ששחור, או שהוא אדום שלקה, ואז זה יהיה טהור ופחות מגריס, או שאולי זה שחור במקורו, ואז לדעתו גם יהיה טהור, אם זה שחור במקורו, ויכול להיות שלאור הרד"א צופמן אפשר גם להוסיף שיכול להיות שגם הקינה אפשר להגיד שאולי זה היה אדם אדום שנהיה שחור, ואז פשוט לא יהיה קרייבד. אלא נגיד שראשונים אחרים שלא כתבו את זה, ככה אולי חשבו, ואז זה יהיה מחלוקת מציאותית. זה קצת פחות רגילים לעשות את זה, אבל לא אפשרי, כן.
זה לא מספר את הגמרא שמתעסק באדום, לא תולה בשחור?
הוא לא תולה בשחור. לפי זה אנחנו נצטרך באמת להגיד שהוא לא תולה בשחור כשמדובר על משהו שהוא היה צריך... על הגוף או משהו שצריך לאסור כי הוא יצא ישר מהגוף. כן, אם זה פחות מגריס, אז בכל מקרה הוא לא צריך לתלות. זה בכל מקרה צריך להיות אותו. צריך לראות שם איך שזה נכנס יותר. אני רק אגיד בפוסקים, בשבט הלוי, הרב אוזנר, בסימן קוף צדיק בסעיף וב, גם שוט שבט הלוי, כתב להחמיר. כך הוא כותב להחמיר, שכתם שחור פחות מגריס, צריך להחמיר בכתמים. כשאני אומר להחמיר, אז זה אומר להחמיר גם על פט, גם על כל דבר, אפילו בצבעוני בעיקרון, אם אתה יודע שזה שחור, אולי קשה לדעת, זה כאילו ממש חומרה גדולה מהבחינה הזאת. מה זה? כן, אם אנחנו באמת רואים את זה, אם רואים את זה, אולי, נכון, אולי לא, על צבעוני. נכון, לא אראה את זה כדורית, אתה צודק, רק על פחות מגריס, אתה צודק. לא, בצבעוני אולי לכם, נכון. זה רק בפחות מגריס, כי רק בתלייה ומאכולת. רק בפחות מגריס הלבן. מקבל תומה זה יהיה אחרת, וזה חשוב לנו קצת. הרב עובדיה בתארת הבית, מקל בזה. והרב עובדיה אומר, בגלל שבכל אופן, כתמים דרבנן, ויש לנו כאן כל מיני סברות להקל, שראינו להקל, ויש, וראשונים אחרים לא מצאנו, וראינו שהלחם שהמעיל צדקה מקל, הוא, והרוגות שובר מקל, הוא חושב להלכה להקל וספק דרבנן. באמת זה נכון מה שאתה אומר, שכאשר מדובר שיש לי עוד דבר לצרף, כמו אלפדים וכולי, גם אם אדם לא מקל בצורה מלאה בדברים האלה, אז בוודאי שיש סיבה טובה להקל ושחור פחות מגריס, שיש לנו עוד סיבה להקל. אבל בעיקרון, גם אם לא מדובר על פד, אז יש סיבה טובה להקל. א', בגלל מה שאומר הרב עובדיה, ובגלל שמדובר ספק דרבנן, וב', גם הרב ווזנר בעצמו כותב, תדע לך, באמת, כשבדקתי, כמעט כל שחור שראיתי, ראיתי שלא באמת שחור. ראיתי שזה הגיע לו משם, ראיתי שלא הגיע מגופה של האישה, כל מיני שחור שהוא ראה על שורה כתמים שחורים, אז הוא אמר, בדרך כלל ראיתי שזה משהו חיצוני, ראיתי שזה בכלל לא מגיע מהאישה, מאיפה זה מגיע השחור הזה בדיוק. כלומר, גם הרב ווזנר מודע לזה שהרבה פעמים השחור, שהוא לא שחור, שהוא גם אם הוא שחור, הוא לא בדיוק מגופה של האישה, הם מכל מיני דברים חיצוניים. אז גם הוא בסופו של דבר מבין שבדרך כלל צריך להקל מסיבות אחרות. יש לנו עוד דבר נוסף פה, עוד השלכה אחת, שגם היא מאוד משמעותית, כשמדובר על כתם שהוא שחור או אדום, לא משנה, אפילו אדום, פחות מגריס, אבל ברור לנו שהוא מגיע מהרחם. והדבר הזה מאוד מציאותי היום. יש כל מיני אמצעי מניעה שאישה לוקחת, שאנחנו יודעים שהם עושים כתמים. אנחנו יודעים שאישה לוקחת גלולות מסוימות אחרי לידה, בדרך כלל גלולות, אולי פעם נדבר על זה, אבל בדרך כלל גלולות עובדות על שני הורמונים, על אסטרוגן ופרוגסטרון, אבל כדי לא לפגוע בהנקה, גלולות אחרי לידה עובדות רק על הורמון אחד, ופרוגסטרון, וגלולה שהן עובדות רק על הורמון אחד, הן יותר רגישות ויוצרות לפעמים כתמים. במקרה כזה אנחנו יודעים שאדם הגיע מהרחם. אנחנו יודעים לא רק בגלל שזה צמוד, אנחנו יודעים, הגלולות האלה יוצרות כל מיני דברים, שיוצרות כתמים מהרחם. והשאלה אם זה משנה משהו. האם זה משנה? אתה רואה כתם על תחתונים, על דברים, ואתה גם יודע שזה מגיע מהרחם. עכשיו זה יכול להיות גם, סתם תגיד שזה צמוד. האם צריך להחמיר פה? ואנחנו ראינו בעבר את הקריטי ופלייטי, בתחילת סימן קופי ג' שצריך להחמיר, כי ברור שזה לא הגיע מכינה. ברור שזה הגיע מהגוף שלה, ברור שזה צריך, שלא הגיע מכינה וצריך להחמיר. עכשיו, אני רוצה להגיד גם, גם מי שמחמיר, אפשר להבין את זה בשתי צורות, וזה חשוב מאוד הלכה למעשה. גם מי שמחמיר, אפשרות אחת להבין, שבגלל שברור שאדם הגיע מהרחם, אז אולי יש בזה איסור תורה. עכשיו, ראינו שיטה כזאת, שאומרת שכשיודעים שזה מגיע מהרחם, אז לא צריך הרגשה. אבל גם אם לא ניקח את השיטה הזאת, ראינו שהרב אליושיב טוען שהיום, כשנשים לא מרגישות, אז אם אתה יודע זה מהרחם, זה צריך להיות דאורייתא. אז לפי השיטה הזאת, צריך להחמיר מדאורייתא. כלומר, דבר שבטוח שהוא הגיע מהגוף, בימינו, לא רק שלא נקל בו בכתמים, נגיד שזה ממש דאורייתא. לדעת הקריטי, אפשרות שנייה היא לדעת הקריטי ופלייטי, שבקריטי ופלייטי אמנם הוא מחמיר, הראשון זה היה על פי הרב אליושיב. השני זה על פי הקריטי ופלייטי, שאמנם הוא מחמיר, אבל הוא אומר זה רק דרבנן. הוא אומר, תשמע, זה בלי הרגשה, זה רק דרבנן. אבל אין בזה את היתר של פחות מגריס, כי אי אפשר לתלות בקינה, כי זה הגיע מהרחם. כלומר, הוא מסכים שזה רק דרבנן, כי זה בלי הרגשה.
על זה מקרה הכסף מדבר?
על מציאות ש... הוא מדבר על מקרה של... נדמה לי שם... או על בשר, או על הבשר, לא זוכר דברים, אולי על הבשר בצמוד למקור, או משהו ש... צריך להסתכל שם, נזכר, כן. אבל שאנחנו יודעים שזה משם, שאי אפשר לתלות בקינה, שמצד אחד אתה לא יכול לתלות בקינה, ומצד שני, זה בלי הרגשה, אז יהיה רק דרבנן. מצד שני, יש פוסקים אחרונים שטוענים שזה כן בסדר. יכול להיות, ואין לנו זמן אנחנו לדבר על זה, שאולי זה גם אפשר לראות ניסוחי ראשונים, ניסוח הרמב"ן והרשב"א, לעומת ניסוח הרמב"ם בגזירת כתמים. אני לא מעריך, אבל באופן כללי, מדברי הרמב"ן והרשב"א, נראה שכל דם שהוא בלי הרגשה, לא גזרו בו על כתמים. ומהרמב"ם, הרמב"ם שקראנו אותו כמה פעמים בפרק ט' הלכה א', הרמב"ם חוץ מהלא הרגשה, גם כותב בתוך הדברים שלו, כאילו שזה לא הגיע מהמקור, שהדבר הזה לא הגיע משם, שאולי יש... אולי יש מקום לדון בדבר הזה, וככה רמב"ם כותב שם, בהלכה ב' הוא כותב, טומאה זו בספק, שם הכתם זה מדם החדר בה, אז יש כאן עוד דבר ברמב"ם בהקשר הזה, בדרך כלל מקובל להקל, בדרך כלל, אבל צריך להקל בזהירות. מה שמכוון בזהירות, צריך להקל בזהירות, כשיש לנו דברים שאנחנו יודעים שמגיעים מהרחם, אתה יכול להקל בכל מיני מצבים, אבל צריך להיזהר. ברגע שמתחילים להקל בצורה סוחפת, ובטח אם כל מיני לא מקבל תומה וצבעוני, ואז יכול להיות כמויות גדולות שמקלים, למרות שאולי זה כבר עכשיו כמו שעת וסת או דברים, צריך להיזהר, אנחנו ממש יכולים להסתבך פה. אז יש מקום להקל, אבל להקל בצורה עדינה ונכונה ולברר את הדברים כל פעם. טוב, אנחנו נעצור כאן.